אתה שואל, רגע, זה צריך לפנות לעינה או לעינה? אני אגידו לך כן.
נכון,
זה כן. כן, זה בערך.
אסור לשאול שם שאלות של כן ולא. אם אתה שואל שאלות של כן ולא, אתה בבעיה, כי אתה מקבל כל הזמן את אותה תשובה. אבל אם אתה רוצה לדעת באמת משהו, אז אתה לא שואל שאלה של כן ולא, אלא איפה זה, או דברים מה שאתה יודע, אז הם צריכים כבר לשבור את הראש, ואז הם גלים שאין להם ראש, וזה סובה.
יש...
הכל באנגלית, הכל באנגלית.
אנגלית, אתה יודע, אני שמעתי שמישהו...
זה כבר שכבה משכילה.
כן, שמעתי שמי שיודע שם, מי שיודע, מי שבא לשם עם עברית טובה, אם הוא נשאר שם תקופה ארוכה, אז היא מתקלקלת לו. האנגלית מתקלקלת לו. אם אתה בא עם אנגלית טובה, אז היא מתקלקלת, כי אתה, האנגלית שלהם היא כזאת שהיא...
אנגלית אחרת.
כן, היא מאוד אינפורמטיבית ועניינית כזה, וזה לא יכול... אתה מאבד שם המון...
כן, זה כמו יידיש.
זה ככה משופר כזה. היידיש הייתה מושפעת מאוד מהגמרא. התחביר היידישה התאים את עצמו לתחביר של הגמרא. מי שמכיר את שניהם טוב, על רמה ששפת אם, אז הוא רואה את זה. וזה לא מושפע מהשפות האירופאיות כל כך. המילים כן, אבל לא התחביר. ממש פלא. למרות שלא כולם ישבו ולמדו.
לא, זה מנטליות.
כן.
יש דרגות שלא, זה פשוט אודיו, בכלל במזרח. נו, מישהו אמר לך, זה, שלח אותך לכאן וקרא לך משהו. אתה חוזר אליו, למה עשית לי את זה? תראה, לא רציתי להעלים אותך. שאלת, אומרים...
הייתי חייב לתת לך תשובה, הם לא יכולים להגיד לך, אני לא יודע, הם נותנים לך תשובה.
אומרים תמיד כן.
להגיד, אני לא יודע, זה פוגע.
כן, זה פוגע
בך,
נגיד לך לא, אתה רוצה למכור לי את האוטו, זה לא נעים לו להגיד לך לא, אומר לך כן, אתה בא לזה, זה מה שיגעת אותי, ותראה, לא רציתי לפגוע לך. אבל יש דרגות שלא, יש זוויות לראש.
כן,
יש... ילד שם מבין את זה, אתה לא, אתה חושב ש...
נראה לך גם הצפצופים שם.
זה לא ככה עובד, כל אסיה זה לא ככה עובד.
אין שם פינות, הכל עגול.
הכל גם, כמו שאתה היה קסם של אי והייג, הכל, כן.
הכל ספירלית.
קיצור, כן, זה מנטלית, אתה עובר שם משהו מאוד מאוד חזק, בלי ש... מי ש... אתה יודע, יש כאלה שמודעים לזה, יש כאלה שלא מודעים לזה.
יש כאלה שלא מתחככים מהאוכלוסייה בכלל.
אי אפשר.
הם נמצאים שם עם התרמילאים הישראליים, וזהו.
לא, לא.
יש מישהו אחר שעושה בשבילהם את ה...
כן, אבל האוכלוסייה שם היא... הם כמו נמלים, אתה יודע, אי אפשר לא להתחכך בהם. מאוד... אתה יודע, גם אם אתה לא רוצה אותם, הם באים אליך, כאלה שמבקשים כסף, ו... אבל, אתה אמרת בשבת משהו מאוד חזק, שאני לא יודע כמה... כמה מהנוכחים הבינו את זה, את העניין של המסירות נפש, זה להיות במצב שלא אכפת לי מה אני מרגיש.
אכפת לי מה אני מרגיש.
לא, לא. אכפת לי. אמרת, בסדר.
אני לא חותך לפי זה גורלות, כמו
שאני אומר. בסדר, לא, אבל... עכשיו, שם, בהודו, הנקודה הזאת היא מאוד מאוד מהותית.
כן.
היא מאוד מהותית, אבל פה זה לא אכפת לי מה אני מרגיש, אלא אכפת לי מה השם רוצה שאני אעשה.
כן.
אצלהם זה לא מגיע לשם, אבל הלא אכפת לי מה אני מרגיש, הוא מאוד, כל האנשים הרוחניים מדברים על זה.
כן, אני לא יודע, אני לא מכיר את זה.
כן, זה מאוד חזק.
את הספרות הזאת קראתי בגיל 14. לא מצאתי שם.
אז כשהתחילו
לטפטף את החוכמות של המזרח לארץ.
בודה וכאלה.
כן.
אתה זוכר את מיכאל בן חנן?
כן. אני לא, אבל כן.
הוא היה מדריך את התעמלות בכל ישראל. כל בוקר היה נותן.
בוקר טוב לכל המאזינים.
את הספר יוגה הראשון שהדפיסו בעברית, הוא ערך והוא תרגל. מיכאל בן חנן. עכשיו היה זה חוזר בתשובה לפני 15 שנה, שהדירו עוד פעם את הספר הזה, וכמובן עשה שם מה שעשה, אבל הספר נמצא, כפי שהוא, כבר מזמן עבר. הספר הזה קראתי, הייתי ילד בן 13-14, משהו כזה. ומאז קראתי כל מה שנכנס, לאבא שלי היה ספרים בסנסקריט, לסבא שלי. הם מכרו את זה, זה היה פרנסה.
כמו אברהם והצלם.
אבל את זה אני לא זוכר.
תראה,
את זה אני לא זוכר. הם תמיד תהיה מודע לעצמך, תסתכל פנימה, תקשיב פנימה.
אבל כן, אבל זהו, אבל אל תהיה מושפע מזה.
כן,
זה אוקיי. אל תהיה, don't be attachment, אל תזדהה עם הדבר הזה. אז גם אתה לא אומר לך, גם אתה לא אומר לא להרגיש, אתה לא אומר לא להיות מנותק מהרגש, זה לא זה, אתה אומר, זה לא משנה מה אני מרגיש.
כן.
מה שמשנה זה מה עכשיו אני צריך לעשות.
כן, אז זהו, להם אין את הסיומת.
הסיומת שלהם אחרת, יש להם סיומת, אבל היא אחרת, היא לא, אתה מבין? זה לא, הסיומת שלהם בסופו של דבר אומר, אם אתה לא בהזדהות עם הדבר הזה, אז, ואתה כל הזמן עסוק בלהיות זה שרואה את זה, לא זה שמזדהה עם זה.
אתה לא תובל בתוכו.
אתה לא תובע, אלא אתה זה שרואה את הדבר הזה.
זה לא יכול לשלוט עליך.
זה לא שולט עליך, ואתה פועל מהמקום הזה. עכשיו, אני לא יודע להסביר ותרגם את זה. כשאנחנו אומרים את זה, אז אני יכול להגיד שאני מתבונן מתוך המקום הנשמתי, הרוחני.
אבל זה לא, אצלנו זה לא תופס מקום, כי הנקודה היא זה להתמסר לקדוש ברוך הוא. לא, הקריטיקה היא לא אם אני טבעתי בתוך הסיטואציה או שאני רק מסתכל מהצד והיא לא שולטת עליי. כי שני הצדדים, גם אם אני כזה וגם אם אני כזה, אני בכל מקרה לא הגעתי לקדושה. בכל מקרה. אבל איזה קליפה יותר רבה וקליפה יותר דקה, אבל זה הכל. הנקודה היא, מהמצב הזה אני מתמסר לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא רוצה שיתמסרו אליו מכל מיני מצבים. גם עם מצב של תובע, טבעתי בבין מצולע, זה הזדהות חבל הזמן. וגם עם מקום של לא להזדהות, ולהיות בר דעת, ולהסתכל ולהיות משקיף, צופה. בשניהם צריך להתמסר לקדוש ברוך הוא, רק מכל מקום מתמסרים עם שפה אחרת. כשתובעים ההתמסרות היא או שאין אלוקים כי יגעו מים עד נפש, וכשמסתכלים ככה, אז ההתמסרות היא לחשוב איך יכול לצאת מהדבר הזה כבוד שמיים.
אצלהם מה שהם אומרים...
אבל תמיד יש עבודה להסיר את העורלה. רק יש עורלה שמסירים עם סכין, ויש עורלה שמסירים עם הציפורת.
כן.
יש עורלה גסה, עורלה דקה.
כן, נמצאת, כן.
אז בן אדם שטובע בתוך זה, הוא עם העורלה הגסה, אז הוא צריך עזרה יותר גדולה. צריך לבוא המוהל ולהוריד את העורלה, בשביל המתפללים על זה. אחד שהוא כזה, ככה, אז נשאר לו רק לפרוע, הפריעה, לא המילה. אבל גם שם יש איזה אור שצריך להוריד אותו. והאור הזה שצריך להוריד אותו, הוא צריך לעשות את זה לבד. כאילו, ומל ולא פרה, כאילו לא מל, כתוב הגמרא. ובשביל זה, הנקודה היא ההתמסרות. זה מה שיקר, וזה...
אבל ההתמסרות, רגע, יש שלבים. יש את השלב שבו אני פוגש את הרגש, ואני אומר, לא מעניין אותי מה אני... זאת אומרת,
זה הנסירה.
זה לא התמסרות?
זה הנסירה, זה עוד לא העבודה. זה כמו אדם וחווה שנבראו ככה. וברגע שאתה אומר, זה לא מעניין אותי, אז כמו שהקדוש ברוך הוא מנסר אותה. אחרי הנסירה יכול להיות ייחוד. הייחוד זה ההתמסרות.
אבל מה הקושי להתמסר אחרי שהפרדתי את זה? אז עכשיו אני מתמסר, איזה התמסרות יש?
לא, מה הקושי? הקושי הוא שאני רוצה להישאר עצמאי. אני לא בתוכה, אני שולט בעניינים, אבל נוח לי שאני האלוקים. אני לא רוצה להתמסר לאלוקים שמעליי.
אז אני עדיין מחובר לצד האגואיסטי.
אני מחובר לצד האגואיסטי, אבל אני לא מחובר לסיטואציה, היא לא שולטת עליי.
כן, אבל אם אני גם אם אני אפרד גם מהאגואיסטי, אני לא רוצה להיות, אני לא, אני הולך עוד יותר פנימה.
אז אני עוד יותר פנימה, עוד יותר פנימה.
אני מגיע לנשמה, הנשמה צריך להגיד לה תתמסרי?
לא, כן. למה?
למה?
כי יש לה בחירה. היא יכולה לבחור בשלמות רוחנית עצמאית.
היא לא רוצה אחדות? היא לא רוצה חיבור?
היא יכולה לא לבטל,
באופן טבעי.
היא יכולה לסגור את הרצון הזה.
הנשמה.
כן, כמו שבן אדם מאוד אוהב מישהו, והוא נמצא במצב לא הכי, אז הוא יכול לסגור את האהבה שלו ולפתח במקום זה משהו הפוך.
וזה הנשמה ולא הצד האגואיסטי?
זה לא משנה, אבל תמיד יש משהו, כל זמן שבן אדם בתוך הגוף, זה כמו סקאלה שבחלק העליון זה הנשמה והחלק התחתון זה הנפש הבעמית. זה לא שתיים. זה שאומרים שלכל אדם, רב חיים ויטל כותב, כל אדם יש שתי נפשות. ושערי קדושה, זה כתוב באריכות. אחד מצד הקליפה, אחד מצד הקדושה. אז רבי ירון הלוי, הוא כותב בהקדמה שהוא למד אצל בעל התניה 30 שנה. התניה הרי מבוסס על הקטע הזה ברב חיים ויטל. אז הוא מתאר את זה, הוא כתב שני ספרים, הוא כתב על הרחבה על התניה. ספר אחד הרחבה על שער הייחוד והאמונה, כל זה שערי הייחוד, שערי הייחוד והאמונה, יש לו עוד ספר, חלק ב' שלו, ספר הראשון, זה הרחבה של החלק הראשון של התניה. אז שם הוא מתאר את שתי הנפשות כאישיות אחת עם סקאלה. Mm-hmm. הקצה העליון הוא כזה, והבחירה, מצד שיש בחירה, מה שיכול להיווצר, שכל פעם קצה אחר מכתיר את עצמו כעני. והבן אדם אפילו לא תמיד, אין לו נקודת על עוד יותר גדולה, שיכולה להגיד, זה הפנימיות. זה כבר צריך להיות נקודה מבחוץ, נקודה ארכימדית, נקודה אלוקית לגמרי.
כן.
והנקודה האלוקית הזאת יושבת לנו בפנים, בפנים, בפנים. אבל בעולם של הבחירה קשה לגלות אותה. אנחנו לא מחזיקים מיוניון מיסטיקה כשבן אדם נמצא בתוך הגוף. אתה מבין אותי?
כן.
כי אז אין לו סיבה להישאר בגוף, כי אז מתבטלת הבחירה שלו. להם לא מעניין שתתבטל הבחירה. אתה מבין? לא מעניין אותם, אז יאללה, זה בלי בחירה. הם לכתחילה לא מאמינים בבחירה יותר מדי. הם לא ממש מאמינים בבחירה. אנחנו, יש לנו בחירה, והבחירה אומרת שאנחנו נפרדים. רק יש לנו שאיפה להתאחד. מה שהם מדברים, זה יהיה בקרוב, אבל זה יהיה לעתיד לא. רק הם מדמיינים שזה קורה להם עכשיו. אבל איך אמר השטן, שלח ידך וגע בו, אם לא על פניך יברך לך. כתוב בישעיהו גם, והתקצף וקילל במלכו ואלוקיו. מרגע שנפגע משהו, אז אתה רואה שהכל היה עבודה בעיניים. אז הוא חוזר להיות כמו איוון וסטפן באוקראינה, עם כל המידות הרעות, עם כל הזה, כל האינטריגות, כל הגורואים. מי שמכיר קצת את הסיפור היותר עמוק, הם לא באמת תקנו את המידות שלהם, לא באמת, אולי יש בודדים, אני יודע מה, אבל רבנו שמדבר בתורה נ"ב על תיקון הנפש, זה בעצם, זה כל התורה הזאת, התורה של ההתבודדות, הנאור בלילה, הוא מתחיל עם זה שהקדוש ברוך הוא מחויב במציאות.
כן.
למה הוא מתחיל עם זה? מה זה נוגע? אי אפשר ללכת להתבודד בלילה, אם אין לי השגה ומחויב במציאות. המושג מחויב המציאות זה מושג פילוסופי. רבנו לא חינך לפילוסופיה. מה זה כל כך בוער לו להכניס את ה... רק בגלל שבמשנה כתוב הרי זה מתחייב בנפשו, המילה מתחייב בנפשו זה מחויב המציאות. שרי פסוק אחר שלא כתוב מתחייב. מה? הכוונה היא שהתיקון המידות האמיתי, תיקון המידות האמיתי זה להיות נכלל במחויב המציאות. רבנו אומר את זה מפורש. ובלהיות נכלל במחויב המציאות, יש אופן אחד איך שזה נעשה על ידי עבודת האדם, יש אופן אחד איך שזה נעשה על ידי שהקדוש ברוך הוא מתגלה. וזה יתרות הדלתתא, זה יתרות הדלתא. אם הבן אדם עושה את זה עם העבודה שלו, עם הבחירה שלו, הוא יכול כל פעם לרדת מזה. הוא לא נכלל זה לא טרנספורמציה בלתי הפוכה. זה נוגע ואינו נוגע. זה רטיטה כזאת. רטיטה אחרת מהרגיל. אז הוא יכול... הוא יכול לתקן את כל המידות, כמה שאפשר לתקן בעולם הזה. ואז הוא נמצא במקום הכי... והעבודה הזאת עצמה היא עבודה של התמסרות. כל פעם להתפלל על עוד מידה, ועצם הידיעה שהוא יודע שהוא לא מתקן לבד, אלא שהשם עוזר לו, צריך להתפלל על זה. אבל כשזה... ההתערות הדלאלה, הנגלה כבוד השם, ואז מצד האור האלוקי הכל משתנה, זה אל עתיד לבוא, אין את זה עכשיו. כי עכשיו זה הזמן של העבודה, אם זה יתגלה לא יהיה עבודה יותר. זה נפקא מינה גדולה, ואיפה זה כתוב? כתוב בזוהר. בזוהר כתוב, רוח נשא והשתקף כדיר, בלא, איך כתוב שם? במגנה ובלא דחיותא דגרמיא. כתוב שם שרוח אטומה יכולה לשרות על הבן אדם באופן תדיר, בלי... בחינם, זאת אומרת בלי עבודה ובלי שיזכך את החומר. רוח של קדושה, קדושה אמיתית, נדרש עבודה בשביל לקבל אותה. ובזמן של העבודה אז לא מגיע היתרות הדלאלה יותר מדי טוטלית כדי שזה לא תיפגם העבודה. זהו, אז זה בדיוק, זה הבדל גדול, אין מה לעשות, זה הבדל מאוד גדול. עכשיו, וזה גם צודק ההבדל הזה, כי הם לא קיבלו תרי"ג מצוות, הם קיבלו שבע מצוות. וכשהם קיבלו שבע מצוות, אז אין להם מצווה של עבודת השם כמצווה. לנו יש מצווה, ועבדתם את השם אלוקיכם. להם אין מצווה כזאת. יש להם בעיקר מצוות לחיות כמו בני אדם ולא כמו חיות טרף. או לא להיות כפויי טובה, לא לעבוד אלילים, או משהו כזה. אבל העבודה, עבודה, ממש עבודה של, שבן אדם, בגלל שהשם אמר לו, הוא הולך עכשיו להשתנות לפי מה שהשם אמר. הוא הולך לרקוד לפי החליל של הקדוש ברוך הוא, ולא לפי חיפוש השלמות של עצמו. זה בעצם עיקר נקודת העבודה. כי אם אני מחפש את השלמות לעצמי, ואני מסדר לעצמי איזה קורס, אז אין לי כאן את העבודה, יש לי את הכיף. זה כמו לרוץ על שפת הים, או לרוץ בשיעור מדס. בשפת הים מחייכים, בשיעור מדס מקטרים. כי פה מישהו מכריח אותי, ופה אני עושה לבד. שיעור מדס זה עבודה. לרוץ על שפת הים זה חופש. אז להם נתנו את החופש, לא נתנו את העבודה. למה? ככה. אבל צריך להבין שזה שני סגנונות שונים. ועל הדרך, תראה, רצים על אותו אדמה. המדס, אם הבסיס הוא קרוב לחוף, הוא יכול להריץ את הטירונים על החוף, אין לו בעיה. אבל עדיין הם יקטרו. אז יש הרבה דברים שהם נראים דומים, אבל ההקשר שבו הם נעשו, הם שונים. עכשיו, אשרינו מטוב חלקנו, עד הרבה, בגלל שנתנו לנו לעבוד קשה, אז יותר קל לנו להתמסר. אמר לי פעם חבר, הוא גאון, הוא היום ראש כהלל, הוא ראש ישיבה, יש לו גם ישיבה וגם כהלל, וגם תהילתו מעל הארץ. הוא ממש היה גאון גם בגיל 16. אני הייתי בחור אחרי צבא, הוא היה בחור שלא עזב את ספלה ללימודים אף פעם, אז הוא היה עוזר לי להתקדם. והיה לו ראש הרבה יותר טוב, אני קיניתי בו, אז הוא אמר לי, טמבל, אתה יודע כמה קשה לי? אתה מכניס את הראש באיזה תוספות, אז המוח שלך תפוס, אומר, אצלי תמיד נשאר עוד חלק, נשאר פנוי. ואני צריך לחפש עוד משהו שיעסיק אותי. אחרת זה הולך לקליפות. אז אנחנו, בגלל שאנחנו לא כאלה רוחניים ולא כאלה זה, אנחנו צריכים לרקוד ולשמוח. יש לנו יצרים בישים גדולים, אנחנו רוצים כל מיני שטויות. עכשיו, בדבר קל, אנחנו כבר יכולים להתמסר לקדוש ברוך הוא. אדם רוצה כל מיני שטויות, הוא מכריח את עצמו לשבת ולהמשיך לעשות מה שהוא עושה למען שמו ידברה. והוא דוחה את השטויות לעוד רבע שעה, אז כבר עשה תיקון גדול. ואין לו מזה כלום, הוא לא מרגיש סיפוק. אם הוא בר דעת, אז הוא מרגיש שמחה שעשה נחת רוח להשם. זה שמחה שהיא תראו לנו. אבל מי מגיע לשם? אז זהו, אז ככה שאנחנו אמורים להיראות יותר גרוע מהם. צריך להבין את זה. זה לא תקל. וככה צריך להיות. כי נתנו לנו אפשרות, דוגמה, עם העיניים, עם מי שרוצה לשפר את הראייה, יש לי ניסיון קצת בזה. עדיין אני לא רואה, אבל את המספרים הגדולים יותר קל להוריד מאשר המספרים האחרונים. כי את המספרים האחרונים אתה צריך לעשות כל כך טוב את, את התרגיל שלא יישא. זה כמו הסכין של השוחט שצריך להיות נקי בלי שום פגם. את הפגימות הגדולות יותר קל להוריד מאשר הפגימות הדקות. אז גם זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו בכוונה להתעסק עם הפגימות הגדולות, כי הוא אוהב אותנו, הוא רוצה לה, כאילו לפרגן לנו שגם מהמקום שלנו אנחנו יכולים לעשות לנחת רוח. הוא שמח, כמו שאבא שמח עם ילד שרק עכשיו מתחיל ללכת. צריך להחזיק את זה בראש, לא להתפעל. יש דברים, אם ילד קטן יתפעל מרץ אולימפי, אז הוא יתייאש והוא לא יתחיל ללכת. אבל הרץ האולימפי הוא לא בן של האבא. האבא רוצה שהילד הזה ילך. הרץ האולימפי הוא טוב לראות אותו בטלוויזיה, ככה חשובה. אבל את הילד אני רוצה שהוא ילך. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, רוצה לראות אותנו איך אנחנו מתקדמים. איך אנחנו מתקדמים צעדים של ברווז וכושלים ולא מצליחים. מזה יש לו נחת רוח. זה צריך לעשות סוויץ' במוח. זה לא פשוט.
אני גם אשמח שהילד שלו יהיה רץ אולימפי.
אבל אם עכשיו הוא יתייאש בגלל הרץ האולימפי, הוא לעולם לא יהיה רץ אולימפי. זה כל התורה של רבנו על רגל אחת. ידעי שרבנו לא צריך להתבלבל מהדברים האלה. למרות שיש חוש רוחני אינסופי. אבל זה לא צריך לבלבל אותנו, כי שם אותנו על משבצת עם מטרה. והם שמים את עצמם מחוץ למשבצות. הרבה יותר נעים להיות מחוץ למשבצות.
אבל הם עובדי עבודה זרה, איזה עושר רוחני זה, אני לא אומר כלום.
אני לא יודע אם הם עובדי עבודה זרה, הוא לא מדבר על אלה
ש... בדיוק, הם לא...
הוא לא מדבר על עובדי עבודה זרה, הוא לא מדבר על עם הדבר, הוא מדבר על כמה בודדים.
בדיוק.
אתה יכול לספור אותם על אצבעות של יד אחת. יש, תמיד היו כאלה. ותמיד כשמגיעים אליהם בארבע עיניים, אז הם אומרים, אתה יהודי, אתה לא שייך אלינו. תמיד, תמיד, תמיד. היה ברמת גן, היה אברהם עץ הדר, אתה זוכר אותו? הוא הדפיס ספרים, הוא תרגם ספרים. היה בן אדם מאוד מפורסם בישראל של תקופת מבצע סיני, כשאנחנו ילדים בני 8, בני 10, ילדים בבית ספר יסודי, אז הוא היה בן אדם מאוד מאוד מפורסם, מאוד ידוע. היה איזה חבדניק, פקיד, הכרתי אותו, הוא היה פקיד בבנק או בדואר, שחזיר אותו בתשובה. הוא לא הגיע לקרסוליים שלו. הוא יהודי שידע ללמוד, הוא ידע טוב ללמוד דף גמרא, כן, הוא ידע טוב ללמוד חסידות, אבל הוא לא היה, הוא לא הגיע לעומק של אברהם עץ הדר הזה. אבל הוא החזיר אותו בתשובה. זה היה פלא נפלא לראות את זה. הוא החזיר עוד הרבה אנשים בתשובה, זה היה הרבה לפני שצמחה תנועת התשובה.
אז קראנו חסמבה.
הוא היה, כן, היה לו כזה הרבה פרטים משלו, היה כל ערב נוסע למקום אחר, באוטובוסים. היה נושא, דמי הרכב אז. הקיצר, אז אברהם עץ הדר הזה, באחד מהספרים שהוא כתב בסוף ימיו, אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא כותב, אני לא יודע אם זה, היה לי את הספרים שלו, ואני לא זוכר לאן הם הגיעו. עברתי כמה פעמים דירה מאז וזה, אני לא יודע, אני לא יכול להראות את זה. יכול להיות שאני נמצא כמה דפים אם לא זרקתי. אז הוא כותב שהוא הגיע אחרי הרבה מאמצים, הוא כותב שמות, הוא כותב, הוא מראה כאילו, הוא לא מראה תמונות של אנשים, אבל הוא מראה אנשים שחתמו לו, נתנו לו חתימה, חתימת יד. אתה יודע, אנשים מפורסמים, מבקשים עם חתימות, הוא צילם את זה, הדפיס את זה בספר. אז הוא הגיע לאיזה מישהו שיושב בהימלאיה, באיזה מקום, אף אחד לא הגיע לשם, היה מאוד קשה להגיע, ואליו כולם, כל המיוחדים, כולם זלגו לשם. ואז כשהוא הגיע אליו, התחיל לדבר איתו, ואז הוא אמר לו, רגע, איפה אתה? אמר לו, מישראל. אז הוא אמר לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. הגוי אמר לו, עשה לו ככה, הוא אומר, מה אתה מחפש פה באמת? מה אתה מחפש פה? זה היה אחד שסיפר את זה, אני לא הכרתי אותו, הכרתי את זה שקרב אותו, אותו לא הכרתי, אבל אחרי זה פגשתי עוד כמה חבר'ה כאלה שסיפרו את אותו סיפור. אז זה כבר לא כולם כאלה, לא כולם. יש כאלה שהם לא כאלה, יש כאלה שהם כן כאלה, אבל על כל פנים זה סוגיה אחרת.
אנחנו שומרים הרבה, הרבה פעמים את הסיפור הזה, רק אני לא מצליח להבין מה, אם הם יודעים שיש השם בעולם.
הם יודעים, אבל הם תופסים אותו לפי איך שהם מבינים. הם תופסים לפי ההשגה שלהם.
אם הוא יודע שזה היה, הוא שולח אותך לשם, אז למה הוא לא מצטרף?
הוא שולח אותך, והוא, אתה יודע, ככה זה. זה המנטליות שלהם, זה המנטליות שלהם. אתה לא יכול לקשות עליהם קושיות יותר מדי. הוא כאילו...
לא, הם תופסים שזה עם נבחר, כי קיבלת מצווה מיוחדת.
למה? גם יתרו חזר בתשובה, מה? כאילו התגייר.
יתרו היה יותר אמיתי. חוץ מזה, אין שום עניין שהם התגיירו. יש עניין שיהודים לא התפעלו מהם יותר מדי. ועל זה צריך, יהודים הם עם חכם. וכשהם רואים משהו כזה מופשט,
רוחני.
מופשט או רוחני, אז הם נמשכים לזה. וצריך להבין שזה לא, הקדוש ברוך הוא לא רוחני בדיוק כמו שהוא לא גשמי. הוא לא גשמי בדיוק כמו שהוא לא רוחני. אותו דבר, קודם כל הוא ברא את שניהם. ולגביו אין שום הבדל בין שיא הרוחניות ושיא האינסופיות לבין אבן. זה דבר, צריך להבין, דבר ראשון. ואת זה מפספסים.
אני אגיד משהו, אני אנסה להגיד משהו ונחזור חזרה לנקודה שהתחלתי איתה, זה ש... העניין הזה של לא אכפת לי ממה שאני מרגיש, בסדר?
כן.
עכשיו זאת נקודה מרכזית ש... שמופיעה שם. הפירוש לזה או האמירה היא אחרת, זה לא שלא אכפת לי, הם פשוט בהזדהות עם הדבר הזה. עכשיו זאת היא עבודה שהם עושים.
כן.
זה לא אכפת לי, זה... בוא נגדיר את זה ככה, הוא אומר, אני מוותר על כל מי שאני חושב שאני, כל מי שאני...
זה אני מכיר טוב.
אוקיי. עכשיו, אני מוותר על הדבר הזה, מוותר, אני שם את זה רגע בצד.
ואז אני משתחרר מזה, אז תמיד טוב לי.
לא.
ואני תמיד שמח.
זה לא העניין. העבודה היא לא נגמרת, זה אי אפשר, הדבר הזה הוא אומר, הוא כל הזמן רודף אחריך, בכל שנייה אתה נצרח לעשות את העבודה מול ההזדהות שלי עם מי שאני רואה במראה כל בוקר.
נכון, נכון.
ועם מה שאתה חושב שאני, או מה שהוא חושב שאני,
נכון, נכון, נכון,
בסדר. רגע, עכשיו זה נקודה אחת. עכשיו אתה אומר, לא אכפת לי ממה שאני מרגיש. בסדר? עכשיו, מה
לא
המטרה
זה
של
לא
זה?
זה לא ינווט את החיים שלי.
אז מה כן?
מה שהשם רוצה ממנו.
בסדר, עכשיו, מה העבודה פה? יש פה עבודה לעשות?
אותו עבודה.
נכון? אתה מבין מה
אני אומר? זה אותו עבודה. אני אומר לך, שנינו רצים על אותו חוף. רק אני בשיעור מדס, אז אני מקטר. ויש לי יצר הרע גדול. בגלל שהקדוש ברוך הוא ילביש עליי את העבודה הזאת. הוא בחר בזה לבד. אז הוא מחייך מאוזן לאוזן וטוב לו. בגלל זה, בכל הקורסים האלה, אין יצר הרע כזה גדול כמו ביהדות. אנשים זורמים את זה יותר בקלות. כי אף אחד לא הטיל עליהם. אינו מצווה ועושה, יותר קל לו. לכן זה פחות שווה. זה כל הנקודה. תחשוב מישהו שמניח תפילין בשבת. חשבת פעם על דבר כזה? אחד מניח תפילין בשבת. מה דעתך עליו? אתה מבין לאן אני לוקח את זה?
כן.
זהו. תפילים מהודרות, הסופר הכי צדיק כתב אותם. הוא קיבל אותם בירושה, אתה יודע מה? קיבל אותם בירושה מסבא רבא, לא יודע, מאביר יעקב. הוא נכד. רק בשבתות הוא מניח אותם. ויום חול הוא מניח את של עצמו.
כן. שבת זה יום רוחני, בוא.
לא משנה, גם בעבודה רוחנית, אותו דבר. בן אדם שיושב להתבונן בגדולת השם כדי להגיע לאהבה ויראה בגלל שזה כיף ולא בגלל שזה מצווה, זה אותו דבר. זה אותו דבר. יכול להיות שהיצרה לא יטריד אותו, אבל גם את המצווה הוא לא מקיים. הוא לא בן, הוא מתחבר לעצמו. למרות שיש נקודה בפנים, שגם הפשטנים מודים בזה, לא רק המקובלים, יש נקודה בפנים שהיא זהה לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. אבל כדי להגיע לשם, צריך קודם כל בפשט להתמסר לקדוש ברוך כמו שמתמסרים למישהו אחר. אחרי שמתמסרים אפשר למצוא את הנקודה הזאת באמת. לפני שמתמסרים מוצאים את הנקודה הזאת בנדמה לי. זה צריך לזכור. זה לא פשוט.
כן.
לא כתבו על זה. אין על זה חומר. יש איזה וורטים, יש איזה מילה מהמגיד מקוז'ניץ, יש מילה מזה, מילה מזה, אבל הכל הפאזל ביחד זה פחות או יותר זה ככה. והמקום שרבנו מתייחס לזה זה תורה נ"ב. מה כתוב בתורה נ"ב בסוף? אחרי שהוא תיקן את כל המידות, עדיין הוא בעצמו נשאר.
כן.
ואז הוא צריך גם את זה לבטל. אבל ההתחלה של הכל זה בגלל שהשם רוצה. ואז הוא באמת יכול לבטל את זה. אבל אם ההתחלה של הכל זה בגלל שאני רוצה, אז אני ארים את עצמי עם השערות של עצמי, אני בתוך האוטו ואני דוחף. בשביל לדחוף צריך לצאת מהאוטו. ולצאת כי אמרו לי לצאת, לא כי אין לי אוויר באוטו. זה לא יציאה.
האנשים הרוחנים האלה הם כאילו המוסלמים מאמינים בהשם, נכון?
אני לא יודע. אני חושב שכן, אבל אני לא יודע. לא יודע, אבל זה לא חשוב. זה לא חשוב, בן אדם מתפעלים וצריך להוריד להם את ההתפעלות הזאת.
לא, אבל זה עבודה רוחנית שהיא כאילו...
פחות או יותר זה ברור. זה לא דברי תורה שצריך לחזור עליהם מיליון פעמים. עכשיו יש כאן עוד קטע של המשך של... תורה ה' באלף, בחלק אלף של ליקוטי מהר"ן. אבל צריך לפנות את המוחין. אנחנו דיברנו על לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמימיות שבלב. הקמימיות שבלב זה כמו הנחש, שהוא הולך ככה. הוא לא ישר, דיברנו על זה שלפעמים, שבוע שעבר, יום חמישי, דיברנו, מי שהיה פה, שלפעמים בן אדם עושה משהו אחד בגלל שהוא רוצה משהו אחר. אני חשבתי על זה דוגמה פעם, ניקח עוד דוגמה של התפילין, אותו דוגמה. בן אדם, הרי אסור להניח תפילין של ראש לפני תפילין של יד. אסור, כל זמן שבין עיניך, יהיו שתיים, כתוב והיו לתותפות בין עיניך, על השל יד כתוב והיה וקשרתם והיה לזיכרון, היה לאות על ידך, אבל בזה, בשל ראש כתוב תמיד והיו שניים. הגמרא אומרת כל זמן שבין עיניך יהיו שניים, ושזה מורידים את השל ראש קודם, אם יורידו את השל יד אז השל ראש יהיה לבד. יש איזה סיבה, אנחנו לא ניכנס עכשיו לסיבה למה, רק הנקודה היא מה יהיה אם בן אדם הוא חסיד שלה של ראש, זה מעניין אותו, הוא לא מעניין אותו תפילין של יד, אבל הוא לא רוצה לעשות עבירות, אז הוא מניח את התפילין של יד כדי שהוא יוכל להניח את התפילין של ראש. כן?
מה הוא מברך?
לא יודע, עוד הרבה לפני שהוא מברך. אני יודע דבר אחד, שזה לא ככה מניחים תפילין. בן אדם מניח תפילין של יד כי צריך להניח תפילין של יד, לא בגלל שבשל ראש כבר צריך להיות השל יד על המקום. וככה זה כל מצווה. בן אדם לובש תלית לא כדי להתפלל עם תלית, הוא לובש את התלית כדי לקיים את המצווה של ציצית. חוץ מזה יהודים נוהגים להתפלל עם תלית וכן הלאה. זה ברור, יש, זה רק דוגמה קטנה, האמת שגם בעבודות יותר, בדברים יותר פרטיים, יותר מה ששייך לכל אחד אחרת, אז הרבה פעמים בן אדם עושה משהו נגיד, הוא עושה נגלה של דף יומי 7 שנים, כי הוא רוצה לחנך את עצמו להיות נחוש, ולא... זה בסדר גמור, טוב שהוא עושה את זה, הוא יכול לעשות דברים אחרים, אז עדיף שיעשה את זה, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל זה לא עבודה של בן אדם שעומד פנים אל פנים מול השם, זה נקרא הקמומיות שבלב. יש הקמומיות שבלב שסוחף את הבן אדם לעבירות, ויש הקמומיות שבלב שהוא עושה דברים טובים, אבל הוא עושה אותם הפוך מהקמומיות שבלב, זה ישר יחזוף הנמו. לעמוד פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, לא לנסות לעקוף אותו, ללכת מאחרי הגב שלו, כאילו לרמות אותו או לשחד אותו, שלא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ואת זה, על זה יש הרעמים. מה זה הרעמים? הרבן אומר, כשיהודי מתפלל תפילה בכוח, מה פרוש תפילה בכוח? דיברנו שבוע שעבר, דיברנו על זה הרבה פעמים. תפילה בכוח זה לא דציבלים גבוהים של קול, זה לא תפילה בכוח. לא תמיד יש אדם שיש לו קול חזק, אז שומעים אותו, זה הטבע שלו. תפילה בכוח זה מתי שנגמר לך החשק להתפלל, ואתה מתפלל כי צריך. אין לי חשק. אני עם קבלת עול, אני מתפלל כי השם ציווה לנו להתפלל, זהו, בלי חוכמות. זה נקרא שאני מכריח את עצמי, לא בא לי ואני מכריח את עצמי. והתפילה הזאת, תפילה כזאת, יש לה כוח ליישר את הקמימיות שבלב. איך זה מיישר הקמימיות שבלב? אז כתוב מביא זוהר, שזה פוגע באבי מיטרה, זה פוגע ב... יש משהו במוח שהוא המקור של המניפולציות. זה כמו עננים. זוכרים שדיברנו על זה שבוע שעבר? היית פה? לא היית פה. אמרתי, זה חצי בדיחה כזאת. בן אדם בלב שלו יש מבאר גז דלוק, ועליו עומד סיר עם אוכל. תאוות אכילה, תאוות, כל התאוות בלב. ויוצאים עדים, והעדים מגיעים למוח, ובמוח יש איזה פלטה כזאת שזכוכית, שיש חלק עליון וחלק תחתון. החלק התחתון זה היום יום, החלק העליון זה כל ההערות שמגיעים מלמעלה, כל הגילויים, כל מה שהקדוש ברוך הוא מפרגן לנו. והסיר רותח על האש, אז עולים עדים, מכסים את הפלטה הזאת מהזכוכית, ואז שום דבר לא מגיע, המוח שלנו נשאר. מה צריך לעשות? צריך לקחת סמרטוט, לנקות את זה, אבל אחרי רגע יגיע עוד עדים. אז צריך להקטין את האש. זאת אומרת, אם בן אדם באמת מתפלל עם, גם מתי שאין לו חשק, אז הוא שם בצד את התאוות שלו, שם בצד את הנוחיות שלו. אז זה פוגע באבי מיטרה, זה פוגע באבים, בעננים, שלא נותנים לשפע לרדת, ואז מתחיל לרדת שפע. ואז הוא מקבל שגם בחלק התחתון של המוח, זאת אומרת, גם בשכל האנושי שלו, הוא הופך להיות ישר יחזוף הנמו, מפסיק להפעיל מניפולציות, מפסיק ללכת ככה, כמו נחש. זה פחות או יותר, זה אנחנו יודעים שאם בן אדם, האמת שכל דבר שבן אדם מכריח את עצמו, כל עבודת השם בכוח, לא רק תפילה בכוח, כל עבודת השם בכוח זה כאילו, זה מתהר. אבל תפילה בכוח זה מיוחד. בפרט אם הוא מתפלל על זה גופה. עכשיו שיהודי מתפלל על זה עצמו, עד מתי יהיה לי הקמימיות בלב? אז ודאי שזה מתקן את הקמימיות שבלב.
זה לא קשור למה שאמרנו קודם, שלא אכפת לי מה אני מרגיש?
זה כן קשור. אם בן אדם, זה קשור. לא. יכול לא, לא זה לא קשור לגמרי.
בלי, לא
להיות,
בלי.
רגע. יכול להיות, זה קשור ולא קשור, זה קשור ככה. אם אני מחליט באופן כללי שבא לי ולא בא לי, זה לא משחק תפקיד יותר מדי, יהיה לי יותר קל לעשות את הקשה, את העבודה הזאת. אם אני לא החלטתי, אז אני אוכל קש, אבל אני אעשה את זה. גם אם לא החלטתי, אני אעשה את זה. רק אם החלטתי, אז כאילו חתמתי על עצמי, על חוזה מנטלי, שזה מקל עליי, ודאי שזה כדאי, כי כמה בן אדם יכול לעבוד קשה. אבל התכלית היא לעשות את העבודה. בשביל זה אין כאן הקדמה כזאת, תחשוב שאם אכפת או לא אכפת לך. עכשיו הוא אומר עוד נקודה. יש עוד דבר שגורם, חוץ מ... איך תיארנו, מאיפה באה הקממיות שבלב? זה שבן אדם בו מוכין דקטנות, הוא בטריטוריה של התאוות וכל זה, אז יש לו ענן. סקות בענן לך מעבור תפילה, זה כמו שהתפילה לא עולה, השפע מלמעלה לא... זה שניהם לא אמת, זאת אומרת, השפע כן יכול לרדת, אבל בן אדם מצידו צריך לנקות. אבל יש עוד משהו, זה לא רק תאוות, יש עוד דבר שמקלקל את המוח. מה זה הדבר שמקלקל את המוח? צריך לפנות את המוחין מחוכמות חיצוניות וממחשבות זרות. אז מחשבות זרות זה כפשוטו. מחשבות זרות זה המחשבות אודות התאוות. המקום של התאוות הוא בלב, אבל מי שמסדר את העניינים, איך אפשר להגיע לרכוש את כל התאוות האלה? אז הם מפעילים את המוח. וחוכמות חיצוניות, זה מאוד קשה להגדיר את זה, ולמה קוראים לזה חיצוניות? מה זה חוכמה פנימית, מה זה חוכמה חיצונית? השפה היא קשה, זה ברור. מה זה הדבר הזה? אבל כל חוכמה שגורמת לבן אדם להיות מוחצן, לכוון החוצה, להתפעל מה... איך קוראים לזה? מה... וואי, איזה יופי שאומרים לו ועושים לו ככה וכל זה, זה חוכמה חיצונית. כל חוכמה שמכניסה אותו, עוד פעם, הסיום של המשפט הטבעי שזה מכניסה אותו פנימה. ואני לא הולך לסיים ככה, שלא תתבלבל. כל חוכמה שמעמידה אותו מול הקדוש ברוך הוא, היא חוכמה פנימית. כי הפנימיות זה הקדוש ברוך הוא. זה ברור, הנקודה הפנימית של הכל זה הקדוש ברוך הוא. כל דבר, ואני עדיין לא בנקודה הפנימית, אני יכול לרמות את עצמי מכאן ועד עולם, כל חוכמה שמעמדה אותי פנים אל פנים מול הקדוש ברוך הוא, רבן אומר שיש דרגה יותר עליונה, שהבן אדם כבר לא נמצא, רק הקדוש ברוך הוא נמצא. בתורה נ"ה, רבן אומר. ובסוף הליקוט המהר"ן חוזר על זה עוד פעם, אבל הוא כותב את זה בסוגריים שם, הוא כותב שלא זה העניין. העניין הוא שיהודי צריך לעמוד בתפילה פנים אל פנים מול השם, כאילו אין אף אחד בעולם, רק השם. רק המתפלל והשם. ולהגיע גם שגם המתפלל יתבטל, זה כאילו... בוא נניח לזה עכשיו. ככה רבנו אומר בסוף הליקוטי מהר"ן. יש שמיד אנשים רצים לשם, ואז הם מפסיקים להתפלל, והם עדיין לא שם. אבל החוכמה שמעמידה אותי פנים אל פנים מול השם זו חוכמה פנימית.
גם אם היא לא חוכמה שהיא נחשבת בקדושה? בצורה פשוטה? סתם בהקשר לתחילת השיחה.
מה מעמיד אותך? מקסימום זה, זה, זה מנקה את הכלי שלך שאם תרצה תוכל לעמוד פנים. זה לא מעמיד אותך פנים אל פנים מול השם.
בסדר, גם התורה הייתה.
מה?
גם התורה לא תמיד תעמיד אותי מול השם, היא תנקה את הכלי.
נכון, באמת יהודי צריך לנקות את עצמו בלימוד של התורה, הוא צריך ללמוד את התורה באופן כזה שהתורה תעמיד אותו פנים אל פנים מול השם.
גם חוכמות אחרות אפשר ללמוד אותו בשביל.
ודאי, ודאי, אבל הוא צריך ללמוד את החוכמה מראש כדי לראות את גדולת השם. לא שבדיעבד, כאילו... החוכמה מתארת לו את המוח מכמה שטויות, אז על הדרך הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא. זה לא החוכמה עשתה. החוכמה מצידה יכלה גם לגרום לו לרצות להיות מפורסם או ידוע או משהו כזה. הטבע של החוכמה, החוכמה לוקחת את הבן אדם כלפי מעלה. להיות שאת העמידות שלו הוא לא תיקן, אז כשהוא עולה כלפי מעלה, אז באופן פשוט, בגלל שהלב שלו עוד לא נקי, אז הוא רוצה שכולם יראו איך שהוא הכי גבוה מכולם. ושם החוכמה מובילה אותו. בגלל שהלב שלו לא נקי. חוכמה שיכולה לזכך את הלב שלו, אז היא יכולה להביא אותו למקום כזה גבוה, שהוא לא ירצה שכולם יראו שהוא למעלה. אז הוא יישאר שם למעלה בלי לרצות שכולם יראו שהוא למעלה. בסדר, אז הוא יהיה מגדל אייפל, אני יודע, הוא יהיה גורד שחקים. אנשים יסתכלו עליו, הוא לא יענה מזה. אבל זה עדיין הוא לא עומד פנים אל פנים מול השם. כדי שהחוכמה תעמיד אותו פנים אל פנים מול השם, הוא צריך למצוא את החוכמה כשהוא מחפש לראות את גדולת השם. הוא לא חיפש את החוכמה, הוא מחפש לראות את גדולת השם. אז הוא חושב, אולי אם הוא ילמד חוכמה פלונית, הוא יראה שם את גדולת השם. אז החוכמה הזאת הופכת להיות חוכמה פנימית. היהודי לומד תורה כי הוא רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא. התורה היא חוכמתו של השם. בהרבה צמצומים, אבל התורה היא חוכמתו של השם. מה יהיה אם הוא לומד תורה מכל סיבה אחרת, אפילו בגלל שזה מרתק אותו? אז הוא לא מחפש את הקדוש ברוך הוא. אז יכול להיות, יש לו מצווה, הוא יקבל גן עדן, אבל עדיין, יכול להיות, זה כמו אחד שעושה תורה מצווה שלא לשמה, גן עדן הוא יקבל. אבל יש הבדל גדול, הוא נשמה, הוא שייך לפנימיות העולמות. הוא יקבל גן עדן, שהגן עדן הזה שייך לחיצוניות העולמות. הוא יקבל מקום של מלאכים. אז חבל, כי הוא בתור נשמה, הוא יכול להיות במקום הרבה יותר פנימי. ומה שהבן אדם עושה בעולם הזה, עם זה הוא נשאר אחר כך. ואז הגן עדן שלו זה גן עדן של הפסד, לא של רווח. כן? יהודי שעובד את השם בפשטות, כי הוא רוצה להתמסר לקדוש ברוך הוא, הוא נכנס למעגל הפנימי של המציאות. אם נסתכל על העולם, נשאל מה יש בעולם, כל מה שנקבל תשובה מהפיזיקה, מהקוונטים, מהקבלה, מאיפה שלא נקבל, זה התשובה למה יש בעולם, זה החיצוניות. אם נשאל למה עולם, התשובה זה הפנימיות. ולמה עולם, התשובה ללמה, זה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה נשמות בעולם שיעבדו אותו. יעבדו אותו בבחירה. יתלבשו בגופים ויעבדו אותו בבחירה. עכשיו, אם בן אדם מבסס את עבודת השם שלו, לא על ההתמסרות לקדוש ברוך הוא, אלא על זה מעניין, זה מרתק, זה ככה, זה ככה, זה ככה, הוא עדיין במעגל החיצוני. רק היות שבפועל הוא עושה מצוות, אז הוא נוגע במעגל הפנימי, ויתנו לו שכר, אבל הוא צריך, יש שם עבודה לתקן את זה. צריך להבין, בלכותי מהר"ן, לכל ביטוי יש הרבה משמעויות. כשאומרים לתקן מחוכמות חיצוניות, זה יכול להיות עבודה זרה וניאוף ואפיקורסות. וזה יכול להיות פיזיקה ומתמטיקה, בעיקר פיזיקה או ארכיאולוגיה. וזה יכול להיות גמרא עם תוספות, ושצריך להיכנס יותר פנימה, כי צריך לבסס את זה על מוטיבציה אחרת. ושזה תקנו לנו את ברכת התורה בבוקר. על שום חוכמה לא מברכים ברכת התורה. אפילו אם לומדים אותה לשם שמיים, לא מברכים ברכת התורה. צריך ללמוד תורה עם מוטיבציה אחרת, לא להתייחס לזה כאל חוכמה. יש איזה בח ארוך בטור אור החיים, סימן מבב, אם אני לא טועה, זה הסימן שבו מדובר על הלכות ברכת התורה. יש שם בח בטור, שמדבר בעריכות על זה, הוא אומר בית המקדש נחרב, ועם ישראל הלך בגלות, ויש שלמדו תורה כמו מקצוע. וצריכים להסתדר, הדיינים למדו תורה כדי שהם יוכלו לקיים את השופטים, והשוחט למד תורה כדי שידע לשחוט, והסופר למד תורה כדי שידע לכתוב, והרב למד תורה כדי שידע לפסוק שאלות. כל זה הם קצות, ואף אחד לא למד תורה עם איזה יראה שזה תורת השם. אז על זה כתוב, על מה עבדה ארץ, על עוזבם את תורתי. יש תורה ויש תורתי. הם שכחו שזה תורתי. ככה בח כותב. זה מפחיד, אבל יש תמיד עבודה לעשות. וגם כשכבר נמצאים במעגל הזה, אז יש עוד עבודה, עוד יותר ועוד יותר. זה עבודה של התמסרות, זה עבודה של איך אנחנו עושים עם הציצית, קבצנו יחד. כי לקחת ציצית, אחד הולך לעין, אחד לעין, כולם נמצאים בפריפריה. אנחנו מקבצים את הציטית, השם מקבץ אותנו, הוא מקבץ אותנו בגשמיות, הוא מקבץ אותנו גם ברוחניות, הוא מקבץ את הרצונות שלנו, שיהיה לנו המשל של הלולב שכתוב בחז"ל, אצל התימנים עד היום מבטאים לולב ללב, עם חולם, עם חולם ועם צירה, ללב. זה כמו שאם אנחנו נגיד בעברה הספרדית, נגיד לא לב. ככה הם קוראים לו לולב, לא לב. חז"ל אמרו, למה נקרא שמו לולב? שיש לו רק לב אחד לאביו שבשמיים. ברגע שהילדים מתחילים ללכת לעינה ולעינה, זה הרבה יותר יפה. אבל זה לא זה. זה לא זה, זה לא המצווה. המצווה זה ככה. אז אנחנו בדרך, זה דרך כאילו לקחת כפת מרים פתוחה ולהפוך אותה ללולב. זה העבודה שלנו. בגשמיות צריך לתפוס את הלולב לפני שהוא נפתח. אבל בעבודה פנימית זה ככה הולך. שלא יחמיץ חוכמתו בחוכמות חיצוניות ובתאוות. גם ישמור יראתו. ועל זה, זה מאוד קשור עם תורת התוו, שדיברנו על זה קודם. לשמור את היראה שהיא לא תיפול ליראה זרה. שבן אדם יהיה לו יראה מאת השם יתברך וזהו. ולא, השם לי לא יראה מה יעשה לי אדם. וזהו, ירד גבריאל ונעץ קנה בים. שגבריאל זה מידת הגבורה, זו אותה מילה. וירד גבריאל זה מה שמשתלשל ממידת הגבורה, זה יורד ויורד ויורד עד שהופך להיות הגבורה של העולם הזה. ופה בעולם הזה יונקים עם מידת הגבורה, יונקים כל הקליפות, והם יכולים לתקוע, זה הביטוי נעץ קנה בים, זה כמו לתקוע מקל בגלגלים. ים זה מקום שמקצר את הדרך, התחבורה הכי מהירה בעולם העתיק היה דרך הים. ונעץ קנה בים זה כאילו תוקעים לך משהו שאתה לא יכול לזוז. ורבנו אומר זה ים החוכמה. החוכמה ניתנה לנו כדי להתחבר להשם יתברך. אבל אם הוא תוקע לך שם קנה, אז כתוב בהמשך שהצטבר פסולת מסביב לקנה, ונהיה סרטון בים, ועליו נבנה כרך גדול של רומי. ורומי הזאת החריבה את בית המקדש. אז צריך לראות לכתחילה, זה ממש מתאים ממה שהבח אומר. אם החוכמה לא הייתה, שהחוכמה לא הייתה מכוונת, אז אחר כך מזה נחרב בית המקדש. והם שני אומרים אותו דבר. הבח אומר את זה על עוזבה מתורתי, על מה עבדה הארץ, ורבן אומר את זה על ירד גבריאל, ושם זה כתוב שזה היה חורבן הבית השני, התחיל מתי שנשא שלמה את בת פרעה. כשנשא שלמה את בת פרעה, ירד גבריאל ונעץ קנה בים, וגדל עליו סרטון, זה היה סיפור של 900 שנה באמצע. שתי בתי מקדש, עם גלות בבל באמצע. ועליו נבנה כרך של רומי, והרומי הזה החריב את בית המקדש השני. אז צריך להיזהר מזה לכתחילה למנוע את זה, שלא יהיה את הקנה ב... עיקר לשמור מוחו שלא יחמיץ. הנקודה שלא יחמיץ, זאת אומרת, לא להשהות את ה... נגיד אם בן אדם כבר הגיע מחשבה, אנחנו לא מזמינים את המחשבות שלנו, הרבה פעמים זה לא המחשבות שלנו. זה מחשבות שנכנסות אלינו ומוצאות מקום איפה לחשוב את עצמם בתוך המוח שלנו. בתורה נ"ד כתוב שיש לפעמים שאיזה קליפה מחפשת, אין לה מקום, כי היא נבראה בערב שבת בין השמשות, לא נבראה לגוף. אז היא מחפשת מקום לשרות, אז היא שורה בזה ושורה בזה, ויש כל מיני סיבות מדוע היא מגיעה. אז לפעמים אנחנו בלי דעת פתחנו איזה פתח לאיזה קליפה, אז היא חושבת את, היא כאילו
לא להיות פונדקאי,
מאגר בלתי חוקי, זה שוהה בלתי חוקי, מין משהו כזה, נכנס שם ויושב. אז קודם כל צריך להראות לו את הדלת, צריך לסלק אותו. איך מסלקים מחשבה? אז רבנו אומר, לא על ידי זה שמנסים לסלק אותה, כי לא לחשוב על משהו זה גם לחשוב. אם נגיד, אני אגיד לך, אל תחשוב על כדור שחור. באותו רגע חשבתי על כדור שחור. כי אני גרמתי לך שתחשוב עליו. אמר רבנו אומר, רבנו אומר, תחשוב על משהו אחר. יד שבדרך כלל בן אדם לא יכול לחשוב על שני דברים ביחד. תתרכז במשהו אחר, המחשבה לא רצויה הזאת תלך. זה נקרא, אם משאירים אותה שם, זה נקרא להחמיץ את המוח, כי היא תופסת נפח. זה כמו כדור שלג. היא הופכת להיות אזרח שם. אחר כך הבגץ לא מרשה לגרש אותו. כן, זה ממש כך. וזהו, גאר חיית קנה. הקנה הזאת, וכתוב חיית קנה, אז בזוהר כתוב כאילו כתוב חטא קנה. כדי איתה בזוהר, קנה חטא, תשבר ותעשה ממנה ה'. ותעשה מחמץ מצה. החטא יש לו פתח כלפי מטה. אם אתה תחמיץ את המוח עם מחשבות זרות, אז אתה יכול רק לרדת. אבל אם אתה מגרש אותה, אז כאילו שברת את הקנה השמאלי של של החטא, ואז יש לך פתח גם כלפי מעלה. סיפור על המגיד, צריך להתפלל כבר. היום למדנו פרק במראה שחורה. יש סיפור, המגיד, המגיד ממזריץ', הוא שלח פעם יהודי לרבי, איך קראו לו? רבי חיים מעמדור, עמדור הייתה עיירה בליטה. רבי חיים, אני חושב, קראו לו רבי חסקיל, אני לא זוכר, עיר רבי חיים, אני חושב. את עיירה בליטה, הגיעו תלמידים למגיד גם מליטה, זה ממש רחוק בתנאים של התחבורה שלה, אז הם נסו כמה שבועות, חזרו כמה שלא היו הרבה, אבל היו כמה. והגיע יהודי מהמקום, הגיע למגיד ואמר שהוא לא יודע איך להיפטר מחשבות זרות, אז המגיד שלח אותו לרב חיים בעמדור, וזה היה רחוק, הוא הגיע באמצע הלילה, והוא ראה אצלו אור בבית, אז הוא דפק בדלת, ועד שהוא פתח לו, הוא נתן לו קצת לחכות בחוץ, היה קר בחוץ. אז טוב, הוא נכנס, הוא שואל אותו מה העניין? אז הוא אומר לו, המגיד שלח אליך, שאתה תלמד אותי איך מטפלים במחשבות זרות. אז הוא אומר, לימדתי אותך כבר. לא כל מי שדופק בדלת, צריך לפתוח לו. הוא היה יהודי בעל רוח הקודש. אבל ככה צריך להתייחס לזה. יש לפעמים שהמחשבה שלנו כל כך מבולבלת, וכמו שבן אדם מגיע הביתה בערב, הוא רואה אצלו בתוך החדר הגדול, המרכזי של הבית, רוקדים עשרה גויים שיקורים רוקדים שם. הם בכלל לא יודעים שהם נכנסו לבית לא שלהם, כי הם שיקורים. אם תשאיר אותם שם, אז לך לא יהיה מקום. ומה אתה עושה? ברוך השם, טוב שהם שיקורים. שיקורים אין בעיה, אתה זורק אותם אחד החוצה, אתה סוגר את הדלת, זהו, שלום. וצריך להבין שזה לא אנחנו, כל המחשבות האלה זה לא אנחנו, זה מחשבה שפלשה. ואפשר בקלות לחשוב על דברים אחרים. לא חסר על מה לחשוב. ואז הבן אדם יכול להגיע עם מוח נקי, יכול להתמסר לקדוש ברוך הוא. יש קטע מהרבי מפיאסצנה שכדאי לקרוא בקשר לתורה הזאת, אבל הספר לא פה. אולי אני אביא אותו פעם הבאה. בדרך המלך. מכירים את הספר?
איפה?
דרך המלך. איפה? יש שם קטע שייך להלכה הזאת. בסוף. בדפוס הישן זה בתפנון, בעמוד תפנון. בדפוס החדש זה עימוד אחר, אני לא יודע. ממש בסוף הספר. טוב, צריך להתפלל, יש לנו עניין.